איך מסדירים במסגרת הסכמי ממון נושאים שלאחר הפטירה? בעולם יש מיליארדי אנשים שמביאים, כל אחד מהם, עולם ומלואו. לכל אדם סיפור משלו, החלטות משלו, בחירות שעשה והשקפת עולם שונה. חלק מהאנשים חולקים אלמנטים דומים בחייהם ומבצעים החלטות דומות, והדבר הזה בא לידי ביטוי בבחירת המקצועות ומקומות העבודה שלנו, בכל הנוגע לאמות המוסר שאנו פועלים על פיהן, וכן גם בהקשר לחתימת הסכמים כאלו ואחרים. כך, למשל, ניתן להבחין באנשים שבוחרים לערוך הסכמי ממון עם בני זוגם מתוך שאיפה להסדיר מראש את אופן הטיפול ברכוש שכל אחד מן הצדדים מביא עמו למערכת היחסים הזוגית וגם בקניין הנצבר במשותף. אולם בכל הנוגע לסוגיה הרגישה, איך מסדירים במסגרת הסכמי ממון נושאים שלאחר הפטירה, רבים מתקשים להגיע לתשובות חד משמעיות. לשם כך נכתב המדריך שלפניכם, שיציג בפניכם את חשיבות הסדרתם של נושאים אלו והאסטרטגיות המומלצות לטיפול בהם. מהם הסכמי ממון? הסכמי ממון הם הסכמים שבני זוג עורכים ביניהם כאשר הם עומדים בפני נישואין, או במקרה שבו הם חיים את חייהם בתור ידועים בציבור. הסכמי ממון מפרטים את העדפות של בני הזוג, בנפרד וגם יחד, בנושא הרכוש, הממון. והנכסים המשותפים והפרטיים של כל אחד מן הצדדים. הסכם הממון מעגן נושאים כמו מי מקבל מה, במצבים כמו גירושין או פטירה של אחד מבני הזוג, וכמו כן מגדיר את רכושם המשותף, קרי, הרכוש אותו צברו יחד לאורך שנות הנישואין או החיים המשותפים, בתור רכוש שיתחלק באופן שוויוני ביניהם במקרה של פרידה או גירושין. איך מסדירים במסגרת הסכמי ממון נושאים שלאחר הפטירה? בכל הנוגע לטיפול בנושאים שלאחר הפטירה במסגרת הסכמי ממון, קיימת עדיין מחלוקת גדולה. הסכמי ממון, מנוסחים היטב, מפורטים וברורים עד כמה שיהיו, יכולים להגדיר את ההתנהלות הכלכלית של בני הזוג בעודם בחיים. הם יכולים, אמנם, לשלב התייחסות לנושאים שלאחר הפטירה. אך ברגע האמת, הם עלולים להיעדר תוקף משפטי ממשי. אז מה זה בעצם אומר? סעיפים הקשורים ביום שאחריי, בהסכמי ממון, עלולים להיות בטלים. חוק הירושה במדינת ישראל, מגדיר באופן מאוד ברור וחד משמעי את נושא העברת הרכוש, הממון והנכסים לאחר המוות. העניין הזה יכול להתאפשר באמצעות מסמך אחד בדיוק. והוא מסמך הצוואה. אף שהסכמי ממון מהווים פתרון מועיל וחשוב עבור בני זוג החולקים חיים משותפים, ומעוניינים להגן על רכושם למקרה של פירוק החבילה, אין להם תוקף משפטי מחייב בהקשר של חלוקת הקניין במקרה פטירה, אלא אם כן מעורבת בעניין גם צוואה, כפי שנסביר בהרחבה בשורות הבאות. הסכמי ממון זה טוב ויפה, אבל בלי צוואה. לא בטוח שיהיה להם תוקף. אז נכון, הסכמי ממון משקפים כפי שהסברנו לעיל, באופן ברור את רצונם של בני הזוג באשר לטיפול בממונם ונכסיהם, אולם במבחן המציאות, ללא צוואה הם לא תמיד יהיו בריא תוקף במידה ואחד מבני הזוג ילך לעולמו. במרבית המקרים חוק הירושה יהיה חזק יותר מכל טענה אחרת. שכן, הוא מגדיר את הצוואה בתור המסמך הבלעדי שההוראות מנוסחות בו יחולו בעת לכתו של בעל הרכוש. אז איפה זה מציב בעצם את הסכמי הממון? מה בין הסדרת נושאים שלאחר הפטירה ובין הסכמי ממון? להלן דוגמה שתעזור לחדד את הקשר בין הסכמי ממון לבין הסדרת נושאים לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג החתומים עליו. מיכאל וחיה הם זוג ותיק ויש להם שלושה ילדים משותפים. לפני שנישאו, הרעיון של הסכמי ממון קרץ למיכאל וחיה, והם החליטו לחתום על אחד כזה, בו הם הגדירו כי הדירה שהייתה בבעלותו הפרטית של מיכאל טרום נישואיו לחיה, תישאר שלו במקרה של גירושין, אולם תעבור לבעלותה של חיה במידה והנישואים הסתיימו בעקבות מותו של מיכאל. היות ובני הזוג בדוגמה חיו את חייהם בנחת, מתוך ידיעה שכל הקלפים גלויים על השולחן, ושהם יודעים מה יהיה עתיד ממונם בכל תרחיש אפשרי, מיכאל וחיה נמנעו מעריכת צוואה. זאת כאמור, מתוך נקודת הנחה שהסכם הממון שעליו הם חתמו יספק פתרון ראוי ביום מן הימים. אך אז מצבו של מיכאל התדרדר והוא מצא את מותו מוקדם מן הצפוי. כעת עומדת חיה בפני מצב שבו, לכאורה, דירתו של בעלה המנוח אמורה הייתה לעבור לחזקתה. אולם בפועל, העניינים מתנהלים קצת אחרת. ערכתם הסכם ממון ללא צוואה? חוק הירושה על פי דין הוא שיקבע מה קורה. חיה מהדוגמה לעיל, הייתה בטוחה ברוב תמימותה כי הנושא של חלוקת הממון והנכסים בינה לבין בעלה נסגר ונחתם במסגרת הסכם הממון שערכו כשמיכאל היה בין החיים, והניחה כי דירתו של בעלה המנוח תעבור לידיה. אולם מה שקרה בפועל הוא שחוק הירושה על פי דין, בהיעדר מסמך צוואה מצד מיכאל, היה הדין הקובע לעניין חלוקת עזבונו של מיכאל, וכחלק ממנו, גם הבעלות על הדירה המדוברת. על כן, מצאה את עצמה חיה מקבלת מחצית מעזבונו של מיכאל, ואילו שלושת ילדיהם התחלקו ביניהם בחצי השני של העזבון. אבל זה לא הוגן. הסכמי ממון הגדירו את רצונם של מיכאל וחיה באופן ברור. אמנם הסכמי ממון מביאים לידי ביטוי את רצונם של שני בני הזוג, אולם במבחן התוצאה הם לא מתפקדים בתור מסמכים שיוכלו לקבוע מה יקרה עם עזבונו של המוריש, אלא חוק הירושה יהיה זה שיעשה זאת. הקביעה הזאת מעוגנת בסעיף 8 לחוק הירושה, שמציין, בין היתר, את שני הדברים הבאים. הסכם בדבר ירושתו של אדם ויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם, בטלים. מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה. אז בעצם אין שום סיכוי להסכמי ממון להתממש לאחר הפטירה ללא צוואה? לכאורה העניין הזה נראה חד משמעי, אולם במקרים מסוימים. בית המשפט עשוי בהחלט להגיע להכרעה אחרת, בהתאם לנסיבות המקרה. בית המשפט יכול להסתייע בכללי פרשנות משפטיים שבמסגרתם נקבע כי חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם, משמע חוק יחסי ממון בין בני זוג יגבר על חוק הירושה, וכמו כן שחוק ספציפי גובר על חוק כללי, משמע חוק יחסי ממון יגבר על חוק הירושה. הטיפול בנושאים שלאחר הפטירה במסגרת הסכמי ממון רק באמצעות עורך דין צוואות וירושות. בכל הנוגע להסכמי ממון וצוואות, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין הבקי בתחום של דיני צוואות וירושות. בעזרת עורך דין מיומן תוכלו להגיע לכדי ניסוח הסכמי ממון שבאים לידי ביטוי גם במסגרת נוסח הצוואה, כך שיוכל להתממש רצונכם במסגרת מסמך בר תוקף שלא מעלה סייגים וסימני שאלה מכל סוג שהוא ברגע האמת. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.